Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
יאללה, okay. יש קטע של יש קטע של דעות פוליטיות גם?
ברור.
יש לך?
כן, כאילו. זה, כן, עכשיו אני מאוד משתדלת להיות קונצנזוס, אני מאוד כאילו קונצנזוס במהות שלי.
וואלה.
אז תמיד, אבל אני מאוד אומרת את זה בצורה שאני יכולה להגיד תודה ליאיר לפיד, ויכולה להגיד תודה לבן גביר. מבחינתי, כאילו, אני מסתכלת על הבן אדם ולא על כל המסביב.
אבל הדעה שלך היא קונצנזוס, או שאת רוצה שהיא תצא כקונצנזוס?
לא, הדעה שלי, קודם כל אני חושבת שהרבה אנשים חושבים כמוני, אבל אני חושבת שהדעה היא לא מה שמעניין, אלא הדרך שבה מעבירים את הדברים. זאת אומרת שבעיניי אין בעיה לכל דעה להישמע, כל בסדר, אבל יש דרך להגיד אותה. לא הגיוני שחבר כנסת יגיד אמירה שהיא בעיניי יכולה להיות, כולם יכולים להסכים עליה, אבל בגלל שהוא מצד שמאל, כולם יסכלו אותה אוטומטית, כי הוא אמר אותה. כן. אותו דבר לכיוון השני. בן גביר או מישהו אחר מצד אחר יגיד אמירה, וכולם יסכימו עליה, ובגלל שהוא אמר את זה, אנשים לא יסכימו אפילו לשמוע. אתה מבין, אז כאילו אתה רואה איך, בגלל שכאילו כבר נתפסנו על הצדדים כל כך, שאין את המקום שלה פשוט להקשיב באמת בצורה, כאילו, נקייה שנייה. כן. שאפשר לתת ביקורת על כולם, אבל שהיא תהיה ממקום אמיתי ולא פופוליזם.
בדיוק אתמול דיברתי עם חבר על זה, שהוא אמר, אני רוצה שהמנהיג, שלא קיים כזה בן אדם, לפחות לא נראה על פניו בשטח,
כן.
כזה בן אדם, שהוא יהיה מסוגל גם, אם צריך, לכבוש את עזה, בלחיצת כפתור, וגם, אם צריך, לחלק את ירושלים. כאילו, אני רוצה שתהיה לו את היכולת, שתהיה לו את היכולת הנפשית, לעשות את שני הדברים, אם הוא חושב שהם נכונים. או את זה, או את זה.
אבל לא רק אם הוא חושב שהם נכונים, אלא אם הוא חושב שזה מה שטוב למדינת ישראל ולעם ישראל.
כן.
כי לצורך העניין, אני מרגישה הרבה פעמים שהחברי כנסת ואנשים מקבלים החלטות מה שהם חושבים שהדבר הנכון, בלי להקשיב לעם. ובסוף, גם אם יש משהו שהוא אולי הדבר הנכון, צריך לראות, רגע, מה רוח העם במקום הזה? אתה מבין? כאילו, זה לא, אתה לא יכול לבוא ולקבל החלטות על דעת עצמך, ורק מהמקום שלך, כי בסוף, כל האנשים שבחרו בך, סומכים עליך שתעשה גם מה שהם רוצים. אתה מבין מה אני אומרת? עכשיו, ברור שלעם עצמו אין באמת את כל הידע על כל מה שקורה מסביב, אבל כן, תהיה קשוב לעם.
כן.
מרגיש לכולנו שהמנהיגים קצת התנתקו מאיתנו, שהם כאילו לא באמת, אתה מבין, מרגישים את היום-יום שלנו, לא יודעים מה זה להיות משפחה של מילואימניק, לא יודעים מה זה להתמודד עם כל הדברים האלה.
אבל גם החיבור לעם, הוא, זה מרגיש שהם התנתקו מהעם במובן של הם שמים את עצמם לפני העם, אבל הם לא התנתקו מהעם במובן של הם, אני אעשה מה שאני חושב שהעם ירצה שאני אעשה כדי כדי שאני אוכל להמשיך להיבחר. במובן הזה הם לא התנתקו מהעם. והיית מצפה ממנהיג שהוא יחשוב מה באמת טוב לעם, ולא בהכרח מה שהעם היה רוצה שהוא יעשה כדי שהוא ייבחר.
אני מסכימה, אבל כן אני אגיד, בסוף אני כן מאמינה שאנשים שם באמת משתדלים ובאמת עושים מה שהם חושבים שטוב למדינה. רוב האנשים, אני באמת מאמינה, שבסוף אנחנו שומעים, אתה יודע, את כל המשפטים המעוותים שלהם, שמתפלקים להם באולי חוסר טק לפעמים, אבל בסוף אני מאמינה שהם רוצים, הם באמת רוצים לעשות טוב. אולי הם עבדו את הדרך, אולי הם לא בכיוון הנכון, אבל אני באמת מאמינה שהלב שלהם, בסוף הם רוצים לעשות שלנו טוב. והם באמת מאמינים בזה. אולי הם טועים, אבל בסוף הם באמת מאמינים בזה. וזה גם, אתה יודע, כאילו אני כזה, בסוף הם עובדים, הם קמים בבוקר, ומבחינתם הם מציעים את מדינת ישראל.
כן, כן.
ולא יודעת, לפחות זה נקודת אור.
לך יש כיוון? יש כזה כיוון?
מה, לפוליטיקה רודפים אחריי. כל סוג המפלגות, כן, ימין, שמאל, מרכז.
מה זה אומר רודפים? איך זה נראה כאילו שרודפים?
הרבה שיחות.
מה, מתקשרים אלייך?
הרבה, כן, הרבה הודעות. בואי, את מסכימה להיפגש איתנו, בואי, לא ישר לפוליטיקה, בואי רק נדבר על הנושא, כאילו מסביב כזה, אבל כן, מאוד.
ו?
והתשובה שלי היא לא, כבר הרבה זמן.
לא מעניין?
כן, לא.
זה לא הכיוון?
לא. אני מרגישה שכאילו, בסוף אני בודקת במה אני משפיעה. ואם היום אני מרגישה שאני יכולה להשפיע, כי אני יותר קונצנזוס, כי היום אני יכולה לדבר עם ימין ושמאל, אני יכולה לדבר עם צבי סוכות ועם רונן צור, ומבחינתי זה היינו, כאילו זה בסדר כאילו עם שניהם. אז היום הקונצנזוס הזה בעיניי זה הכוח שלי. וברגע שאני נכנס למפלגה, לא משנה אם זה ימין או שמאל, לא משנה מה אני אהיה, אם אני אהיה בשמאל, אז בוגדת, אם אני אהיה בימין, בוגדת. אוטומטית פוסלים אותי רק כי אני תחת מפלגה מסוימת, אני אותה אורית עם אותם דעות, עם אותה אמונה, אותו דבר בדיוק. אבל ברגע שאני תחת מפלגה, אוטומטית, כאילו, יש איקס מטורף, ואני באמת מאמינה שכאילו, זה לא, לא, לא.
את חושבת שזה משהו שנוכל מתישהו לתקן?
וואי, הלוואי, הלוואי. אני חושבת שאחרי המלחמה, כאילו, כשהתחיל השביל העשירי וכל השבעה באוקטובר וכל זה, אז אני זוכרת שהיה איזה שיח כזה של הכל יהיה מחדש, ויהיה מנהיגים חדשים, ופתאום כשאנחנו מתקרבים לבחירות, פתאום מרגיש שכזה אנחנו הולכים לראות את אותם אנשים, וכן, יהיו הרבה חדשים, אני רואה מהשטח כזה ושומעת דיבורים, אז יהיו מנהיגים חדשים, אבל בסוף לא מרגיש לי שיהיה איזה שינוי, הלוואי, הלוואי שאני טועה, הלוואי שיהיה איזה משהו חדש, שיפתיע ויהיה ככה גדול ומשמעותי, אבל...
כן, כי צריך מישהו חזק. צריך מישהו חזק. שהוא באמת חזק, שבאמת כזה מין...
הלוואי.
וייב בן גוריון כזה, באמת.
של ימינו, כן.
לא יודע, וייב... רבי מלובביץ' כזה, בקטע אני אומר של מישהו שהוא באמת, באמת חזק ומשפיע ואנשים מעריכים.
ויודע לקבל, אני חושבת שהאירוע עצמו בתכלס, יש מלא אנשים מדהימים, סבבה באמת, המדינה שלנו מלאה באנשים מדהימים וטובים. הקושי הגדול, אגב, גם כשלנו, אני חושבת שאגב, אחת הסיבות שלדעתי אין מנהיגים גדולים שעולים, זה כי אנחנו כציבור מאוד קשים. אנחנו מאוד קשים. בן אדם בא ואומר, אמירה, אוטומטית אנחנו סוכלים אותו ברשתות החברתיות, צינה מטורפת, אומרת, רגע, מה אתם יודעים? הבן אדם אמר משפט וחצי, איך כולנו ישר, לא, הוא לא ראוי, לא... אנחנו גם כציבור הפכנו להיות כל כך קשים, שהיום מישהו מפחד לעלות, כי ברגע ירסו לו החיים, או ברגע כאילו החיים שלו יפכו להיות הרבה הרבה יותר מורכבים. והיום שמה, אני שואלת את עצמי, כל האנשים המצליחים האלה, כל כך אוהבים אותם בחוץ, אז למה שילכו לפוליטיקה? למה שילכו להיות מנהיגים של עם שכל הזמן רק יחטיף ויחטיף? עכשיו, זה בסדר לתת ביקורת. אבל בסוף, אנחנו רוצים מנהיג אמיתי, אנחנו כחברה גם צריכים לעשות איזו עבודה של להנמיך את הלהבות. רגע, בואו, כאילו, אנשים האלה רוצים בסוף לעבוד בשבילנו. אז כאילו, בואו ניתן להם את הכבוד. אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
כאילו, זה מקום כזה, אנחנו כאילו מזלזלים במנהיגים שלנו, ואנחנו כאילו... גם אני חושב שזה חטא שלנו גם.
הם משקפים, אבל התיקון הוא לא באמת יכול לבוא דרך המנהיג, נכון? זה כזה, אם התיקון יבוא דרך המנהיג, אם אנחנו חושבים שהתיקון יבוא דרך המנהיג, זה כמו לעמוד מול מראה, עם פנים עצובות.
ולצפות שהם יפו לסך.
וללכת למראה ולתקן את הצורה של הפנים במראה. נכון? זה כזה כאילו, מה אתה מתקן את המנהיג? המנהיג הוא השתקפות של העם. נכון?
כן ולא, אבל כאילו נגיד אני מרגישה, אגב זה כמו התקשורת, אני מרגישה שהיא לא משקפת מה שקורה בשטח לצורך העניין. אנשים מדהימים, אני קולטת ארגונים מטורפים, עשייה מדהימה למען ישראל, אני פגשת עם הרבה אוהבי ישראל, ונכון יש גם המון אנטישמיות ויש המון בלגן, אבל גם בעם בסוף יש דברים מדהימים שקורים שלא מדברים עליהם ושלא רואים אותם. כשאתה הולך ברחוב אנשים מרעיפים עליך אהבה, ויכול להיות שאיזה משפט שיתקיעו וידברו על זה בתקשורת, האם זה אתה? האם זה מי שאתה? לא. אתה בן אדם אהוב שכולם מאוד מעריכים. בסוף יש משהו גם במנהיגים שהם משקפים ולא משקפים בסוף את המצב בעם כאילו, בזה שלי. אבל כן אני מאמינה שבסוף, אם רוצים באמת לשנות, זה לא מלמעלה למטה. זה צריך לבוא מלמטה, מהשטח. ורואים את זה אגב, שהרבה דברים חדשים קורים מלמטה. ממשפחות של מילואימניקים, ממילואימניקים, מלוחמים שנפצעו, משפחות שכולות, רוב האנשים שלדעתי יצוצו בבחירות הקרובות, זה הרבה אנשים ששמענו עליהם במלחמה, כאנשים חזקים שראינו איך הם מהשטח, אפילו מהתאומות, הם באו והרימו, והרימו את הסביבה שלהם.
שמה, מצטרפו למפלגות?
כן.
כן?
כן. חכה.
מעניין.
כן.
אז מה בעצם, בוא נשים את כל זה בצד, מה בעצם האמירה שלך?
וואו. מה האמירה שלי בעולם?
כן. ומאיפה את באה? ומאיפה את באה?
כן, אז קודם כל אני באה מאותניאל, שזה יישוב דרום הר חברון, יהודה ושומרון, רחוק אגב מאוד מהעולם שאני כביכול חיה בו היום. אתה יודע, אני כזה בתל אביב ובכל האזור הזה, ואותניאל זה חור בדרום הר חברון, מנותק מכל הדברים האלה, ותל אביב הייתה נראית לנו איזו מדינה אחרת כזאת. אז קודם כל חייתי במקום מאוד אחר, והוא, בזכות שגדלתי שם, היום אני הרבה יותר לומדת את כל העולמות, כדי לדעת לדבר את כל השפות.
איך זה היה לגדול כזה מקום? כאילו מבחינת, יש את תל אביב, יש אותנו, איך זה היה?
נכון, קודם כל אני גדלתי בבית מאוד פתוח, כאילו אבא שלי היה בן אדם מדהים, שכזה גם מסתובב בעולם, וטס למנהטן ולסין וכזה, בן אדם מאוד מדהים שגם מלמד קבלה ומנהל של ישיבה, כאילו הוא היה כזה כל העולמות, אז אני חושבת שהוא אפשר לנו את זה. אבל כן אני מרגישה שאני, באותניאל בסוף זה איזה בועה. אוקיי, אתה חי בבועה, שזה הבית, זה היישוב, וזה אנחנו כן רגילים שיש פיגועים מסביב, והיה לנו פיגוע באותניאל ששכנה שלי דפנה מיר נרצחה, אחרי זה בהמשך גם אבא שלי נרצח כאילו בפיגוע ירי, אבל התחושה שלי הייתה שזה איזה מקום בועה כזאת, שאנחנו חיים בה בטוב, לא הבנו את העולם בחוץ יותר מדי, ורק כשהתחלתי לצאת החוצה, שאומרים לי, מה, את מתנחלת, את כובשת? לא היה לי מושג על מה מדובר אפילו.
לא גדלתם ככה בתחושה הזאת?
לא ידעתי אפילו מה זה, לא ידעתי מה זה. מבחינתי, אתה יודע, עוברים במחסום, כל נסיעה לירושלים או לבאר שבע, לא ידעתי אפילו מה זה, זה לא נראה לי משהו, זה כאילו חלק מהדרך, אנחנו במחסום, אוקיי, אז עוד רבע שעה נגיע, כזה. לא ידעתי מה זה, לא היה לי מושג שאנחנו עושים משהו שהוא כביכול יש עליו בכלל מחלוקת. ועם השנים, לאט לאט כשגדלתי והתפתחתי, וגם אחרי הפיגוע של אבא שלי באמת, אבא שלי נרצח בפיגוע ירי ב-2016, הוא נסע עם אמא שלי ועם שני אחים שלי הקטנים שגם נפצעו, אז הוא נרצח, אמא שלי נפצעה אנוש, עד היום ממש אין לה חצי מהפנים, פגיעת ראש מאוד קשה, עם עובדת זרה צמודה, ופדיה ותהילה גם נפצעו, פדיה קל מרסיסים ותהילה כדור בבטן, כשהם היו בני 14 ו-15, ובפיגוע שלנו, שזה אגב ביני תמצית חלק מהמורכבויות, שבפיגוע הזה הם היו תקועים ברכב, ופלסטיני שעבר שם בא ועזר להם לצאת מהרכב, ובעצם הציל אותם, כי המחבלים חזרו לעשות וידוי הריגה, רצו להרוג את כל מי שנשאר ברכב, ובזכות אותו פלסטיני ניצלו החיים שלהם. אבל מה שקרה, אחרי שהוא עזר למשפחה שלי, שמהכפרים והכל איימו על החיים שלו, רצו לרצוח אותו כי הוא עזר ליהודים. עכשיו, מה זה עזר ליהודים? עזר לילדים שתקועים ברכב, כאילו שתבין את הסיטואציה. ואז התחלתי לספר את זה, ולפגוש חברי פרלמנט מרחבי העולם, ולספר להם את הסיפור הזה. פתאום אומרים, אוקיי, רגע, זה ווסט בנק הזה, לא כמו שחשבנו, לא כמו ששמענו. תקשיבו, אבא שלי, הוא העסיק את כל העובדים הפלסטינים אצלנו ביישוב, הוא סידר להם עבודה, כולם אהבו אותו, הזמינו אותו לחתונות של הילדים שלהם. ובסוף אותם חבר'ה מאותם כפרים באו וירו בו. למה? כי הוא יהודי. כי היה לו זקן וכי היה לו כיפה, וזו הסיבה בסוף. אז כאילו, אז מבחינתי, דרך הסיפור שלנו, שאני גם התחלתי להיחשף לתקשורת ולעולם הזה, פתאום התחלתי לשאול שאלות, פתאום התחלתי להבין בכלל וללמוד מה המורכבויות בעצם ביהודה ושומרון, ומה צריך לדעת, ומה חשוב לענות, כשאנשים שואלים אותי שאלה שמבחינתי זה הבית שלי, אין פה בכלל כאילו, אין שאלה. כן.
כן, ומה, תשמעי, אבל לגדול בכזה מקום, איזה...
למה אתה אומר לגדול בכזה מקום? כי מה?
כי הוא מקום שיש בתוכו, זועקת בתוכו אידיאולוגיה. נכון?
מה זה שונה מאור יהודה?
אבן יהודה?
אבן יהודה, אור יהודה, תל אביב, חיפה. מה ההבדל?
שמעתי פעם בפודקאסט ש... איזה רב אמריקאי. ש... אמר שההבדל בין החינוך החילוני לחינוך הדתי, זה שבחינוך הדתי מלמדים את הילד שהתיקון הוא בו. וכשאתה מתקן את עצמך, אז זה בעצם ככה מתקנים את, ככה אתה מתקן את העולם.
נכון.
בחינוך החילוני מלמדים את הילד ההפך, שהבעיה היא בעולם, וצריך לתקן את העולם. כאילו, הבעיה היא לא בו, והוא צריך לתקן את עצמו, אלא הבעיה היא ב... בראש הממשלה, אצל הבעיה זה בהורים, הבעיה זה במאמן, הבעיה זה בחברה, אז ללכת לתקן את החברה. אתה מדהים, אז עכשיו, כאילו, כל מה שנותר לך זה ללכת לתקן את העולם. וכאילו אצל הדתיים, יש מין תחושה כזאת שהיא יותר אידיאולוגית כזה, כאילו. אנחנו מתקנים...
קודם אנחנו מתקנים את עצמנו, אבל אנחנו מתקנים את עצמנו כדי שנוכל לתקן את העולם. אתה מבין? כי ברגע שאתה בסוף במקום שלם, כשאתה עשית את העבודה הפנימית שלך, ואתה במקום טוב, כשאתה שלם עם עצמך, אתה תוכל להיות שלם, אתה תהיה בסדר עם אנשים. כשמשהו צריך לא שלם, אתה לא תוכל לפרגן לאנשים, כי אתה בעצמך עוד כואב, אני מרגישה לא שלמה עם עצמי, איך אני יכולה לפרגן למישהי שהיא יפה? אומרת לה, יפה, כי אני כל כך שלמה עם המקום שלי. כשאתה יודע שאתה עושה את כל השתדלות שלך בעולם, להיות הכי טוב בעולם, אז כשאתה בא לאנשים, אתה במקום של, אני עושה את העבודה שלי, מה איתך? כאילו, בוא נעשה את זה ביחד. תמיד, ואתה לא בא לעולם, אני מושלם והכל בסדר, כי אז גם אני חושבת שאגב, גם במלחמה, אנחנו כל הזמן רואים. אם אנחנו במקום של להשים, 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 או שכאילו, די, די להילחם ברוע, די כאילו להשים את כל העולם. אנחנו בוחרים איך החיים שלנו יראו. כשאני מדברת בהרצאות שלי על, 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 על החיים, באמת, לאנשים לא מעניין אותי מה עברתם בחיים. אתם נוער בסיכון, איבדתם 5 אנשים מהמשפחה שלכם. לא מעניין אותי מה עברתם. מעניין אותי איזה אנשים אתם בוחרים להיות בעולם. אתם יכולים להאשים את כל העולם, את אלוהים, את הממשלה, את המדינת חמאס, הכל אפשר להאשים. אבל בסוף, אם אתה תקום בבוקר ותהיה בן אדם רע, או תהיה חתיכת, לא יודעת מה, זה יהיה שלך. זה בחירה שלך.
כן.
אל תאשים את כולם. אל תאשים אפילו את הנתוני חיים שלך, את ההוא שפגע בך מינית בילדות, לא מעניין כלום. אתה בוחר איך החיים שלך יראו. אתה בוחר. ואז פתאום, במקום להאשים את כל העולם, אתה מסתכל על עצמך פנימה, רגע, איך אני בא ומוסיף את הטוב שלי לעולם? ואיך אני בא ומוסיף אור לתוך החושך שאני רוצה לשנות?
שזה בעצם הדבר אולי שאת הכי יכולה להגיד.
נכון.
כזה, כאילו לך, את יכולה להגיד את זה.
נכון.
ולך, זה אמירה שהיא שלך בעצם.
נכון, וגם אני אגיד לך גם, בסוף אני מרגישה שכל הדברים שעברתי בחיים, בהמשך אחרי שאבא שלי נרצח, אני אעשה ככה למי שלא מכיר את הסיפור, אחרי שאבא שלי נרצח, גם אחי הבכור נהרג במוסד, בדרך מחבורה של צעירים בדואים, שנסעו פשוט בלי רישיונות ובלי אורות, וגם במלחמה הנוכחית, איבדתי את פדי האחי הקטן בעזה, במלחמה, בכניסה הראשונה, בתקרית הנמר, הבאת אל חנן קלמנזון, בן דוד שלי, שניהם באמת גיבורים, בדיה נלחם בכפר עזה ואז נפל במלחמה, ואלחנן קלמנזון, ביחד עם מנחם ואיתיאל בני דודים שלי, חילצו 100 אנשים בבארי, עד שאלחנן גם נהרג. אז באמת, בגלל שיש לי את כל הטייטלים האלה של אובדן, 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 ויש לי מחלה כרונית, ואני עם הרבה הרבה התמודדויות, בגלל זה, כשאני אומרת לאנשים,
כן.
אתם בוחרים ואפשר לבחור להיות מאושרים, גם עם החיים שלכם הכי גרועים שיש, מישהו אומר, לאורית, מה אני יכול להגיד? כאילו, אין. אם את הצלחת, כולנו יכולים. אז זוכרת, אמא שכולה שומעת לי, אורית, אני איבדתי רק בן. ואני כזה, מה זה רק בן? בואי, איבד את הבן שלך. אמרת לי, נכון, אבל את איבדת הרבה הרבה יותר. ואם את מחייכת, אני יודעת שזה אפשרי. לא במקום של, הנה, זה, לא, כי פשוט זה אומר שזה אפשרי, שאפשר לעשות את זה. מבחינתי, כן, אולי עברתי את כל מה שעברתי, כדי שאני אוכל לתת לאנשים את התקווה הזאת. שלמרות כל הכאב, בסוף אנחנו בוחרים. כי זה שלנו. ולפעמים קל להאשים את כולם, וקל לזרוק על אלוהים, ואתה יודע, אומרים כל הזמן, אני ואלוהים, מה הקשר? תקשיבו, בסוף אנחנו בקשר ישיר, כי מבחינתי, הוא סולל את דרכו, ונותן לי את החיים האלה, ואני לא יודעת למה הדברים קורים, ולמה בצורה הזאת, אבל אני מאמינה בו, שהכל מדויק כדי שאני אביא את הטוב שלי לעולם. אני עושה את העבודה הפנימית שלי, ואני עושה את העבודה הפנימית שלי גם החוצה, איך אני יכולה לעזור לאנשים אחרים. והנה, יש לי ספר שהוא רב מחר, כי הוא נותן לאנשים כלים לחיים. יש לי דרך להשפיע על אנשים, אני אומרת, איזה זכות. יש לי בידיים. לתת לאנשים כוחות לקום בבוקר. למנוע מאנשים להתאבד. זה זכות מטורפת. האם הייתי בוחרת את כל הכאב הזה מלכתחילה? לא יודעת. ולכן אני שמחה שלא היא מנהלת העולם ולא אני. נכון? ממש מזל.
לא, כאילו... איך זה בשבילך לקבל... כאלה חדשות.
מה זאת אומרת?
כאלה הודעות. נגיד כמו בשביל אוקטובר. שקיבלתם עוד הודעה. איך זה בשבילך?
כן. קודם כל...
כי זה נראה באמת, זה נראה באמת שהאנרגיה שלך היא אנרגיה צי. אבל אז כאילו מעניין ברגע האמת, איך את מתמודדת עם זה.
כן.
עם כאלה הודעות.
אז קודם כל, כל הודעה ממש תפסה אותי במקום אחר בחיים כאילו. כל אחת מהם, אתה יודע, אתה בסוף עובר תהליכים. אצל אבא שלי הייתי נערה מתבגרת. ולא היה הורים בבית אחרי זה, כי אמא פצועה ואבא נרצח. זה היה לאבד את כל הקרקע, את כל הבסיס. ואני זוכרת שאצל אבא שלי היה לי את המקום הזה שעשיתי את הסוויץ' של כאילו, הקרקע נשמתה, אין לי מושג מה לסיים החיים שלי. ואז אמרתי, בגלל שהרגשתי חוסר עוני מוחלט, אני אומר שאני חייבת לקחת שליטה על החיים שלי. ואני רוצה להרגיש שאני שולטת בהכל. עכשיו, זה לא באמת נכון, כי אתה רואה, החיים כל רגע משתנים. אבל התחושה שלי הייתה שאני רוצה ליצור שליטה בחיים שלי. ומאז התחלתי את המקום הזה של זה תלוי בי. ואז כששלומי הכי נהרג, זה המוות השני, ואז אני כבר הרגיש, רגע, יש פה טעות. ברק לא פוגע פעמיים. איך הגיוני? וכאילו זה טלטל אותי ממש, וגם הייתי נשואה, והשיבה הייתה אצלי בבית. ואז אצל אלחנן, שהוא היה בשמיני לעשירי, זה היה משהו ששבר אותי, כאילו אמרתי כבר, אני בן אדם שאתה רואה, אני מחייכת, אוקיי, זה היה הקטע שלי. ובשיבה של אלחנן, כל השיבה, פשוט לא הצלחתי. לא הצלחתי לחייך, כוונות לזייף. רואים עליי הכל, אם אני מזייפת, אם כאילו משהו לא אמיתי, רואים, ופשוט לא הצלחתי. כאילו אמרתי, די, יש שלב, שאתה אומר, אי אפשר יותר, אי אפשר יותר. כאילו, יש פה טעות, כבר זה לא הגיוני לאבד שלושה אנשים ששלושה עוגנים בחיים שלי. שלושה עוגנים בחיים שלי, זה פשוט כבר כאילו לא הגיוני. אז שם באמת היה לי איזה מקום של כזה, אימא להתאפס. אבל אז היה, אתה יודע, אנחנו בתחילת המלחמה, צריך אותי, כאילו, וזוכרת שחייל כאילו מפקד, ביקש שאני אגיע לצפון, להעביר הרצאה לחיילים, לחזק אותם, ואני כאילו, איפה לחזק? תקשיב, אני גמורה. כאילו, אני בעצמי מפורקת, אין לי כוחות לקום בכלל. ואז אתה אומר, וואלה, רגע, אבל אנחנו במלחמה. כאילו, מישהו רוצה לצאת למלחמה, מישהו רוצה ללכת לחלץ גופות, כאילו, מישהו רוצה ובחר במלחמה הזאת? לא. אבל במלחמה, כל אחד מתגייס. אז גם אני, אז בסוף, גם המקומות של ההודעה וגם המקומות של השבר המטורף, תמיד, ברגע שמודיעים, אני בכאב. גם אחד הדברים שאני מלמדת בהרצאות זה לדעת להיות בכאב. זה לא כאילו משהו רע, לבכות, בעיניי זה ריפוי. זה טוב, אחרי שאנחנו בוכים, אז כזה, אוקיי, עכשיו אפשר להתמודד. כי אתה מכיר שאחרי שאתה בוכה, פתאום אתה כזה נושם עמוק וכזה, אוקיי, עכשיו אפשר להתקדם. כי צריך לדעת להיות בכאב. אם אני לא יודעת לבכות, לא הייתי יודעת לבכות, לא הייתי יכולה לעמוד ולהרצות בכל העולם. ואני חושבת שחלק מזה זה גם מה שאנשים מתחברים אליי. שאומרים, את כאילו נותנת לגיטימציה לבכות. תהיו במיטה שבוע, שבועיים, חודש, סבבה. אבל אל תשכחו אחרי זה לקום. כאילו, אל תשאבו לזה לגמרי. אתה מבין? כאילו, תנו לזה את הזמן, תהיו שם, אבל גם אחרי זה, כן, אחרי זה אני ארוץ וימשיך להרצות לחיילים ולתת להם כוח.
את חושבת שה... כל ה... אני חושב, אני... מאיך שאני מבין את הסיפור של איוב, הוא כמו... הרי השטן עשה עם אלוהים את הדיל, והוא אמר לו, יש לו אמונה כי יש לו הכל. אז תן לי להתחיל לקחת לו.
כן.
תן לי להתחיל לקחת לו, ואז נראה כמה אמונה יש לו. ואלוהים אמר לו, צא לדרך. אבל... אתה יכול לקחת לו הכל, אבל אל תיקח לו את החיים. ואז הוא התחיל לקחת לו הכל. הוא לקח לו הכל, ובסוף הסיפור, והוא באמת לא לקח לו את החיים, הוא נשאר בחיים, הוא לקח לו את כל השאר הדברים. ובסוף הסיפור, הוא היה בשיחה, איוב היה בשיחה עם אלוהים. בעצם, בתחילת הסיפור, הוא היה בן אדם רגיל, כאילו, בן אדם רגיל, הוא היה בן אדם טוב, והיה לו משפחה, והיה לו עסקים והכל, וכיבדו אותו, והוא היה שופט של הכפר, הוא היה בן אדם רגיל.
כן.
בסוף הסיפור הוא דיבר עם אלוהים. הוא היה בשיחה עם אלוהים, שזה כזה מדרגת משה. כאילו פתאום, אברהם.
איך הוא הגיע לשם, כן.
אז זהו, אז מאיך שאני מבין את זה, הוא כזה, בגלל שהכל נלקח לו, אז כל מה שנותר לו, זה להבין את המתנה, שזה החיים. קיבלת את החיים? אוקיי, בגלל זה הוא אמר לו, אל תיקח לו את החיים. עכשיו, אם לא תבין שזאת המתנה, החיים עצמם, עצם זה שאתה בחיים, עצם זה שנולדת, זה שנולדת, קיבלת את המתנה.
כן.
שיש לנו כל כך הרבה דברים סביבנו, פעם היה לי, פעם אני זוכר הרבה דיבור כזה על הוקרת תודה באינסטגרם, ואני זוכר כזה, אני יושב כזה, עושה כתיבה בבוקר, ואני כזה, במשך חצי שעה, אני מוקיר תודה על זה שיש לי מכונת קפה על השיש. כזה. ואז למדתי את הסיפור שלי והבנתי שלא, לא. לא על זה. כאילו, גם על זה, אבל לא, לא, זו לא המתנה. זה שיש לי מכונת קפה על השיש, זה בעצם יכול להפריע לי לראות את המתנה.
כן.
וזה נראה לי מה שכאילו איוב מנסה ללמד, שאם אתה תצליח להבין שבעצם המתנה היא המתנה של החיים, אז אתה בעצם מגיע לשיחה עם אלוהים. נכון. שם הוא הגיע לשיחה עם אלוהים, כזה שהוא איבד הכל, נכון. וכל, ואז הוא ראה, רגע, עכשיו אני יכול לראות המתנה האמיתית.
חזק.
את מתחברת לזה?
יפה, זה מאוד, א', זה מאוד חזק, גם עוד רגע אני אגיד על, על הרגע תודה, אבל אני חושבת ש... אני כל הזמן הייתי אומרת לאנשים, איזה מצחיק זה שביזות יום א', נכון? היה לנו את המושג הזה, שביזות יום א', חיילים, למי יש כוח ללכת לעוד שבוע, וזה... אני חושבת שאני כאילו, חברים, שבוע חדש בעולם. שבוע חדש, אתה יכול להגשים את החלומות שלך, לבחור להיות איזה בן אדם שאתה רוצה, להשפיע טוב, עושה כל כך הרבה, ושביזות יום א', לאנשים אין כוח לצאת מהמיטה ביום ראשון בבוקר, אני חושבת שנשרטתי, כאילו, אמרתי, מה, חברים, אתם רציניים? ואחרי שכאילו, איבדתי אנשים, אז אמרתי, חברים, יום ראשון שאין הלוויה, תגידו, תודה לאל, כאילו. ומשהו בא, באמת בא, בא לאבד שוב ושוב ושוב, אנשים אומרים לי, איך את עדיין מעריכה? אני אומרת להם, הפוך. ברגע שאתה מבין כמה החיים שברירים, כמה ברגע הכל יכול להיעלם, אז אתה מעריך כל דבר פשוט, וכן, גם מתלהב מהמכונת קפה, אני חושבת שזה מתחבר דווקא, אני לא רואה את זה כאו-או.
כן.
כאילו יש משהו שאתה פתאום מעריך את הדברים הפשוטים, ואז אתה קם בבוקר, לא, אין לי, אין לי, אין לי ואין לי, ועשו לי ולקחו לי, אתה קם ואומר, בוא'נה, אני חי. תקשיב, אתה יודע, הרי מה זה, אנחנו רואים, מודה אני בבוקר, פוקח עיוורים, תודה שאני יכול לראות. אתה חושב שהיינו קמים עיוורים מהמלחמה הזאת, כל המלחמה הזאת. איך אפשר? אימא לזה מטורף. ואנחנו הולכים ברחוב ורצים, ואימא לה, אימא לנו עכשיו כיסא גלגלים. לדמיין את הדברים האלה, פתאום אתה אומר, וואלה, כמה לא באו מנהב שאני חי. עכשיו, כשאתה אומר את זה לאנשים, אנשים ציניים, כן. אוקיי, בסדר, תודה שאני חי, זה גדול. לכן, הכלי להאריך, בלי להגיד כל היום, או לפחות אני חי, זה לבוא להגיד, רגע, יש לי משפחה, יש לי בית לחזור אליו בלילה, יש אנשים שאין להם מיטה לישון בלילה, יש הומלסים ברחוב, תודה לאל שיש לי את זה. תודה שיש לי את הזכות לשרת בצהל, עכשיו אתמול הייתי אצל מילואים ניקים. אז תראה, תקשיב, אתם קוטים איזה זכות יש לכם בידיים, אתם על מדי צהל. עכשיו נכון, זה שוחק, זה קשה, זה מטלטל ברמות. יש לכם זכות שהסבא וסבתא חלמו על זה. זה מטורף, אתם נלחמים בשביל כולנו, איזה זכות. ברגע שאתה בא ורואה את כל הדברים הטובים האלה, אז פתאום אתה חי בעולם שהוא עולם טוב. זה לא סותר שאין בורה. זה לא אומר שאין בורה. אבל זה אומר שאתה יודע להגיד, כן, יש לי גם טוב במציאות הזאת. ותראה, אנחנו יכולים למצוא בכמויות, הפקקים והזה, ואנחנו כל היום, אנחנו ישראלים, אנחנו מתלוננים, חלק מהאווירה. אבל בסוף, ברגע שאתה מעריך את כל הדברים הקטנים, פתאום זה נותן לך איזה איפוס של רגע, מה חשוב באמת? אני חי, אני נושם, יש לי משפחה, יש לי... אוקיי, הכל בסדר, כי אפשר לנשום. ואז הדבר הזה, הוא נותן לאנשים את היכולת באמת לחיות נורמלי, ולא... בתרלול הזה של קשה, קשה, מורכב, עצוב.
אבל את חושבת שאפשר לראות את הדברים האלה בלי לאבד?
אני רוצה להאמין שכן, כן. אגב, אני יכולה להגיד לך שאני ממש עשיתי כלי, כי אנשים אמרו לי, אוקיי, אורית, את איבדת, אבל אנחנו לא, בואי תני לנו כלי. ויצרתי, זה רגע תודה, אני קוראת לזה. עושה את זה באינסטגרם, כל ערב. אני יוצאת, לא משנה אם היה לי יום מזעזע, קשה, יום של הזכרה, יום הזיכרון, לא משנה איזה יום. ואני יוצאת ועושה רגע תודה. 5 דקות, רגע תודה. אחרי שהילד שלי נולד, התחלתי לעשות גם איתו, רגע, תודה. פשוט רגע, נעצור, בוא נודה על משהו אחד. וזה התחיל אחרי שאחי שלומי נהרג ולא מצאתי על מה להודות. ופשוט עצרתי והכרחתי את עצמי. ומאז פשוט נוצר לי כלי כזה, כל יום, פעם ביום לפחות, רגע, תודה. ואז זה נוצר מצב שהיום יש אנשים, בתי ספר, שיש להם מחברת רגע, תודה. וכל יום שישי הם כותבים ברגע, תודה הזה. וגני ילדים שעשו גם קיר, והילדים מתחילים בגן להגיד רגע, תודה. ואני עם הילד שלי, תקשיב, הילד לא הולך לישון, הוא בן 4 השבוע, הוא לא הולך לישון בלי להגיד רגע תודה. אמר, מה אמא לא אמרנו? ומבחינתי, זה לא רק השנייה הזאת של להגיד תודה. זה לגרום לילד שלי כל היום לחשוב על מה הוא מוכר תודה. וזה יכול להיות תודה לגננת שהייתה מקסימה עליי, ותודה אמא על הנוף המושלם, ואמא איזה בריזה מדהימה, וזה דברים קטנים. אבל זה מלמד אותנו כל הזמן להיות בחיפוש אחרי הטוב הזה.
שיודעת
איפה... ואז זה כלי שכל אחד יכול למצוא, וכל אחד יכול להתחבר אליו.
נפל הסימון הגדול. כשאלי שרבי ישב מול אילנה דיין, נכון, ואמר תודה.
נכון.
הוא אמר תודה.
נכון.
כאילו, ואני כזה, קודם כל האמנתי לו. ראיתי בעיניים שלו שהוא באמת מאמין לעצמו שהוא אומר תודה, ואז אני כזה, אם אלי שרבי אמר תודה, מי אני? כאילו שהתלונן על משהו. על מה אתה מתלונן שהוא אומר תודה? על מה?
פרופורציות.
כאילו, מי אנחנו שנתלונן על משהו בכלל? כשהוא אומר תודה.
נכון, אבל שתדע שאני גם, כאילו, אנשים לפעמים כזה באים אליי וכזה אומרים, וואי, אנחנו לא יכולים להתלונן אחרי מה שאת עברת. כאילו, מישהי בא אליי כזה, יגיד לי, וואי, תקשיב, אני עברתי דברים קשים, ואז, אבל לידך אי אפשר. לא נכון. אפשר להתלונן. כל בן אדם בסוף, בחיים שלו, הכוחות שיש לאלי שרבי, זה לא כוחות שלכל בן אדם יש. וצריך לדעת את זה. יש חוסן נפשי שיש לאנשים, ויש אנשים שלא מסוגלים להתמודד עם זה, כי אנשים במחלקות פסיכיאטריות, שעברו דברים הרבה יותר פשוטים, ועדיין הם שם. כי הנפש שלהם לא מסוגלת להתמודד עם זה. אז כן, אפשר להתלונן, כן, אפשר לזה, אבל כל הזמן בפרופורציות. זה לא סוף העולם אם קרה לך משהו, זה לא סוף העולם אם זה. באמת להישאר עם התודעה הזאת. ואני חושבת שזה באמת מדהים. אגב, ראיתי את זה גם אצל עומר שם טוב. כאילו, אתה רואה אצל הרבה אנשים. מלידה מרי, אתה רואה את האנשים האלה שבסוף הם אומרים תודה. עכשיו, זה מדהים בעיניי, אגב, שזה השיח שנהיה לנו, של תודה. כי בן אדם שמגיע למקומות הכי הכי כואבים, מה שמחזיק אותו פתאום, זה התודה. מה זה תודה? זה שנייה להוקיר תודה על הנקודת אור הקטנה שמצאת. ואם אתה בתיאום מטורפת ואתה מתחיל לחפש נקודות אור לאחז בהם, אז פתאום, אוקיי, כבר לא כזה נורא. כי הנה, יש לך הרבה דברים טובים לחיות איתם.
יותר קרוב לה זה. ככה. יותר ככה, כאילו.
ככה.
כן. מסמנים.
עמודים.
שמי, אני חושב שזה שאלה. כאילו, מה האמירה? קרוב מדי.
הפוך. תודה.
אני חושב שזה שאלה, יש איזו תחושה שאנחנו כזה טיפה פחות בתרבות של אפילו של היצירת תוכן, שהיא פחות פוליטיקלי קורקט, כאילו בווייב שלה, בתקופה האחרונה, כזה כאילו, תגיד, תרגיש בנוח להגיד מה שאתה רוצה. אני נגיד מרגיש את זה מאוד על ה... אני מייצר הרבה תכנים סביב היהדות, כי אני לא מעד, ואני אחרי זה מדבר וכותב. ולפעמים יש דברים שיכולים להתאפס כמעצבנים. בטח אנשים מאמינים, בטח אנשים שחוזרים בתשובה. וכזה, לפעמים אני כזה, אני אגיד את זה, אני לא אגיד את זה, ואז אני כזה, אוקיי, סבב, אני אגיד את זה, כי זה מה שאני כרגע כאילו רוצה להעביר. ומה שזה יעשה, זה יעשה. זה כזה, לא בקטע של עצבן, אבל בקטע של, לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, אני רוצה באמת לחתור אל האמת. אני רוצה לדעת האמת. אז הקטע הזה של להתלונן אל מול להגיד תודה, זה משהו שהוא יכול להיות איזשהו מין...
מרגיש לך סותר כאילו?
כן, כאילו בקטע של מין אמירה חדשה, של מין כוח כזה, שאני עכשיו מביא כוח מאוד חזק לעולם, שכל המטרה שלו הוא להראות שאין לך באמת על מה להתלונן. על מה אתה מתלונן? כאילו, תגיד תודה. כזה.
אבל אני אגיד לך מה, זה נכון, ושוב, אני אומרת את זה בתור אדם שהכי מאמין בתודה, ואני כאילו באמת, אתה לא תראו אותי כמעט כועסת, אני לא בן אדם עצבני, אני כאילו באמת אוהב את החיים, אוקיי? אני הולכת ברחוב כמו, כאילו, משהו שלקחתי משהו, אוקיי? ועדיין, יש משהו אנושי, בני אדם, אנחנו צריכים להוציא שני עצבים, אנחנו צריכים שנייה להתבאס, וזה בסדר. ואם עכשיו איבדת מישהו, ומישהו יבוא ויגיד לך, הכל בסדר אחי, הכל טוב, תמשיך על הילד טוב, אחר כך, לא, זה טעות. למה יש באבל 7 ימים של שבעה, ואחרי זה 30 יום של אבלות, ולאבא יש, ולהורים יש שנה של שנת אבל? למה? כי צריך זמן. צריך זמן להיות עצובים, צריך זמן להתבייש, צריך זמן להתלונן. וזה חלק מאפילו היהדות אומרת שצריך לעשות את זה. בסוף אתה לא יכול להגיד לבן אדם שעשה תאונה, הכל בסדר, הכל טוב. לא. לא הכל טוב, נכון, פרופורציות נכון. העיקר שאתה חי, אבל בו זמנית, גם כן, אפשר להתבייש על זה. אתה מבין? אז כאילו, אני כן חושב שצריך פשוט, בעיניי הכל בסוף זה עניין של בלנס, כאילו, וגם לתחום את הדברים. תתחום את עכשיו את הכעס שלך, עכשיו אני מתוסכלת 5 דקות על זה שמישהו דפק לי את הרכב. אוקיי, 5 דקות אני מבואסת על זה, אחרי זה אני אגיד, יאללה, ברוך השם, העיקר אני חיה. לפחות לא נפגעתי, לא בגוף, לפחות אני חיה, זה הכי חשוב. אז כן, אתה מבין, מצד אחד, כן, צריך להעריך ולהודות. מצד שני, כן, בסוף אנחנו בני אדם, אני לא יכולה להגיד לאנשים, אל תתבאסו בחיים. זה לא אנושי. אתה מבין? זה לא אנושי. אני לא רוצה ליצור לאנשים מצב שהם יהיו מתוסכלים כל פעם שהם מתעצבנים, אוי, זה לא בסדר, זה לא, צריך רק להיות בהודעה. לא. כי אז הם גם בסוף האנשים מה יעשו, ידחיקו את כל העצבים שלהם ואת כל הכאב, את כל זה הכל ידחיקו, ומתישהו זה יתפוצץ. צריך להוציא אנרגיה, צריך לאיזה, לכן אנשים אומרים, הולכים לאגרוף, במקום להוציא את זה על עצבים לבעל, לכי תעשי אגרוף, שנייה תוציא את האנרגיה, ואז תבוא אחרת. אבל זה בסדר, תבין, צריך לריב קצת עם הבעל, צריך קצת, צריך, זה אנושי, זה בסדר. פשוט, הכל לתחום את זה, לא עכשיו שעתיים תהיה מתוסכל על איזה משהו שקרה לך בסופר, תשחרר את זה. אבל כן, גם בסוף לתת לזה מקום.
אני, איך שאני מדמיין את זה, את הישיבה הדירקטוריון הזאת, שאלוהים עשה עם המלאכים.
כפרה עליו.
הוא עשה עם המלאכים את הישיבה הדירקטוריון, והוא ציין לשבח את איוב. ואז בא השטן וכל הסיפור הזה, ואיך שאני מדמיין את זה, הם כזה יושבים שם בעולמות שלהם, והם רואים אותנו, כן, כביכול, כן, זה משל,
כן, כן,
זה משל, אבל הם רואים, אם הם רואים מישהו שיודע להגיד תודה, אז הם כזה, אוקיי, סבבה, הבן אדם הזה יודע להגיד תודה, בוא ניתן לו עוד דברים להגיד עליהם תודה.
ככה אומרים ביהדות, שאם אתה תגיד יותר תודה, אתה גם יבוא לך יותר טוב.
אבל הבן אדם הזה, אנחנו רואים אותו כל הזמן מתלונן ומתקרבן וכועס, אז בוא נביא לו עוד דברים להתלונן עליהם. אני אשכרה כאילו מדמיין את זה ככה.
אבל מצד שני, תראה, אני כל היום רק מוכירה תודה, באמת, תקשיב, אני קמה כל יום, אני אומרת תודה על הזכות לחיות בעולם המורכב, אבל היפה הזה, כל יום אני אומרת לאנשים איזה יפים, אני אומרת לאלוהים שאני שרופה עליו, באמת, זה השיח שלי איתו כל הזמן, ועדיין אני חוטפת וחוטפת וחוטפת, ונהרגים לי עוד ועוד ועוד, ונבדת עם עוד דברים, ועם עוד מורכבויות. אז איך אתה מסביר את זה? אתה מבין? אז כאילו זה נכון ולא נכון.
איך את מסבירה את זה?
אני חושבת כאילו ש... שוב, אני אומרת כמובן... מה שאני חושבת, לא יודעת מה אלוהים חושב, אבל שבסוף כל אדם הגיע לעולם בשביל שליחות מסוימת. יש מטרה שלשמה הוא הגיע. ואין לנו מושג מה באמת הסיבה שהגענו לעולם, אבל אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו להגיע לנקודת השפעה. אני רוצה להשפיע את הטוב שלי בעולם, כי אם הגעתי כנראה צריך אותי בעולם, ואני מאמינה שהדברים שעברנו בחיים, כל אחד והקשיים שלו, הם בנו אותנו בצורה כזאת, אתה יודע, כל דבר שאתה עובר, הוא בונה בך משהו בנפש, ואתה נהיה אדם חזק יותר, ועם עוצמות יותר, וכן עם רגישויות אולי יותר, ודרך כל מה שעברנו בחיים, ככה בדיוק אנחנו מביאים את הטוב שלנו לעולם, בצורה הכי מזוקקת שיש. אז אני מאמינה שכל הדברים שהוא עושה לנו, שהם הכי כואבים ונראים לנו רוע טהור ורוע צרוף, בסוף הם כדי שנביא את הטוב שלנו לעולם בצורה מדויקת. אז אני מאמינה שכל אחד עם מה שהוא עובר, זה כדי שהוא יהיה הבן אדם שהוא צריך להיות בעולם.
אבל זה חייב להיות מתוך הנקודת הנחה ש, ש, שזה שנברת זה כדי בשביל. להביא משהו לעולם.
אז בשביל מה אנחנו כאן?
אז כאילו זה הנקודת הנחה שאת חייבת להתחיל איתה. אם את יוצאת מנקודת הנחה שעצם זה שנברת זה אומר שיש לך משהו להביא, אז מפה את יכולה באמת להתחיל לבנות איזשהו מין דרך כזאת של אמונה.
נכון, אתה אומר, כאילו, יש למי שאין לו את הבסיס שהוא אומר, אני צריך אותי בעולם, ואני כאן בשביל סיבה מסוימת, אז אין לו אפילו מאיפה להתחיל.
אני חושב שהוא לא יכול, המשוואה המתמטית בשבילו, היא לא תהיה, אוקיי, אם עברתי משהו ש... אם עברתי התמודדות שקשה להתמודד איתה, אז זה כדי בעצם לתת לי כלים להביא את מה שהייתי אמור להביא לעולם. הוא לא יוכל לעשות החיבור הזה.
נכון, אבל הוא כן יכול להגיד, כל מה שעברתי בחיים, זה הפך אותי להיות מי שאני היום. בסוף אנשים עושים כל הזמן עבודה גם לאהוב את עצמם ולהיות בטוב עם עצמם, ובסוף כשבן אדם אומר, וואלה, אחרי הקושי הזה, הוא רואה את עצמו, בסוף אנחנו אנשים, אנחנו מבינים, הוא קולט שאחרי מה שהוא עבר, פתאום הוא הרבה יותר חזק, ופתאום אחרי שעברת את ההתמודדות הזאת, מה זה שמישהו דופק את הרכב? זה שטויות, כי הכי נהרג בתאונה. אז מה זה לדפוק את הרכב? הכל בסדר. בסוף הבן אדם רואה על עצמו שדרך הדברים שהוא עבר, הוא היום הרבה יותר בן אדם טוב.
את חושבת שזה, את חושבת שזה ודאי, שעצם זה שעברת משהו קשה, אז בהכרח זה יהפוך אותך להיות יותר חזק?
כן.
או שאתה צריך לבוא יותר... עם איזושהי אמונה לתוך זה?
לא, אני חושבת שזה אוטומטית זה קורה, כי עובדה שהבן אדם זה כמו שאתה עושה כושר. אם אתה לוקח משהו שהוא קשה ואתה עושה אותו, ואתה מצליח, כי אנשים ממשיכים בחיים, אוטומטית הוא חזק יותר, זה שריר שאתה עובד עליו, זה קודם כל. וגם אתה יכול לראות שהנה, הם שכולה, הולכת לעזור להם שכולה, היא עוזרת לה, היא עזרה להם שכולה הזאת, כבר היא בן אדם טוב יותר רק בזה שהיא הם שכולה. לא הייתה צריכה לעשות כלום, רק הגיעה לה, נתן החיבוק, זהו, היא עזרה למישהו בעולם, היא כבר עשתה משהו שהיא לא הייתה יכולה לעשות אם היא לא הייתה הם שכולה. חייל שנפצע רק בזה שהוא מגיע עם רגל קטועה, מאות אנשים שרואים אותו ברחוב, רק בזה שהם רואים אותו, הם עושים וואי פרופורציות, אימא לי, תודה לאל שיש לנו רגליים. רק בזה שהם ראו אותו, הוא לא עשה כלום עדיין, אבל הוא רק נפצע. הוא נפצע במלחמה, וזה שיש לו רגל, זה גורם לאנשים. יש משהו בהבנה הזאת שפתאום אתה קולט איך כל דבר שאתה עובר בחיים, הוא באמת, באמת משפיע על העולם. ולכן אני אומרת שאלוהים מנהל את הכל, ומזל שהוא עושה את זה, אבל גם מי שלא מאמין בזה, יכול לראות איך דרך הכאבים שאנחנו עוברים בחיים, אנחנו עוזרים לאנשים אחרים, בין אם נרצה ובין אם לא. בין אם זה תלוי בנו ובין אם לא. אבל זה פשוט קורה.
אבל אני חושב שחייב להיות בתוך המשוואה הזאת, הסתכלות שלוקחת בחשבון את זה שיש לנו איזושהי שליחות בעולם. בלי הנקודת מבט הזאת, אז הדברים הקשים שאנחנו עוברים, אנחנו יכולים גם, הם יכולים להפוך אותנו להיות אנשים יותר ציניים, יותר כועסים, ויותר, כאילו החלק של האמונה הוא חלק שהוא יהיה עלינו להביא, בעצם.
נכון, אבל אני חושבת שאתה יודע מה, זה אפילו, אני אומרת, כאילו גם לאנשים שלא מאמינים, בסוף אני חוזרת למה שאני, שזה רוב הדברים, העיקר בעיניי בחיי, שזה תלוי בך. בסוף אתה יכול להיות בן אדם, כמו איוב, שאיבד את הכל, והוא עדיין יהיה שמח ויואב את חייו, ויכול להיות בן אדם שהוא עשיר, יש לו את כל מה שהוא רוצה בחיים, ועדיין הוא בדיכאון מטורף. למה? כי הוא בוחר להיות שם. בסוף העניין הזה של הבחירה, עזבו אלוהים, מאמין, לא מאמין, לא מעניין שנייה. אתה בוחר. אתה בוחר איך אתה תהיה ואיך תתמודד עם הקושי. ואם אתה תראה את זה בתור משהו שהנה, אני יכול לעזור לזה עם הכאב שלי לאנשים אחרים, זה כי אתה בוחר לראות את זה. אולי אתה עוזר לאנשים ואפילו לא יודע, ואתה אפילו בוחר להסתכל על זה. אתה אומר, הנה, אני מתוסכל ואני קשה ולא טוב לי. ואת, וואלה, יש מצב שמישהו רק רואה אותך ויודע, וואלה, מה הוא עבר, והוא עדיין קם לעבודה. הוא לא רואה שאתה בעצבים והכל, אבל הוא רק רואה שאתה קם לעבודה. הוא אומר, וואלה, אם הוא מצליח, אני יכול לעשות את זה גם. ואולי הוא מבחינתו, זה נורא, זה דבר הכי רע לי שקרה לי בחיים, אבל הוא לא בוחר לראות את ההשפעה הטובה שיש לו לסביבה. אתה מבין? כאילו בסוף הכל זה איך אתה מסתכל על החיים, ואיך אתה בוחר לחיות אותם.
אני חושב שיכול להיות שזאת באמת, שם בעצם יושבת התמצית של האמירה שלך, שבעצם האמונה היא הבחירה. שזה לא חייב להיות בהכרח קשור לאלוהים.
נכון.
אלא, וזה דרך מבט חדשה על מה זה אמונה, ואני יכול להתחבר לזה מאוד, ששים רגע את אלוהים בצד,
פרה עליו לא להיעלם, שרופה עליו.
שים את הרגע בצד, לרגע.
כן.
אמונה במובן, באיזשהו רובד, היא היכולת, אני חושב, לבחור. היא בעצם, האמונה היא לא בהכרח קשורה לאלוהים, היא לא בהכרח קשורה לדתות, היא יותר קשורה לאיך אני בוחר להסתכל על העולם.
נכון.
אז יכול להיות שאיפשהו התמצית של האמירה שלך, היא כזה, היא אולי בלהגדיר מחדש, עבור אנשים, כן? לא עבור עצמך.
כן, עבור אנשים שלא מאמינים. מי שאין לו את האמונה, זה שלפחות שזאת תהיה האמונה שלו.
שזה אמונה בעצם. אני חושב שזה, אולי ברובד הרבה יותר עמוק, זה יושב, בשורש זה יושב על זה שיש בורא לעולם.
בדיוק.
בדוק. אבל הרבה לפני, הרבה כזה מעל פני השטח, יש גם בחירה. והבחירה הזאת יכול להיות שאם אני, אם בעצם אני אבין שיש לי בחירה לאיך אני רוצה להגיב לדברים, שזה שם עליי נטל, כן? כי יכול להיות שיותר קל,
ברור שהוא יותר קל לזרוק אחריות.
יותר קל. ברור. כן, נראה לי.
אבל מצד שני, בסוף אתה אומר, המציאות היא קורית, המציאות מתקיימת. איך שאנחנו מגיבים, זה הפרשנות שלנו כבר. אתה יכול להגיד, פספסת את האוטובוס, סבבה, תסכול מטורף, מה עכשיו פספסתי, אני מחכה עוד חצי שעה. אבל אם אתה הולך שם לאיפה, קונטרול, איפה שמנהלים את העולם, אתה תקלוט שאם היית עולה על האוטובוס הקודם, היה מתיישב לידך מישהו וחופר לך כל הנסיעה והיית מתחרפן, ואתה עם מיגרנה גם ככה סיוט, אוקיי? אבל בגלל שפספסת את האוטובוס הזה, ועלית על האוש אחריו, היה שם איזו ילדה שהצחקת אותה, והיית ליד אמא שלה. ואמא שלה היה היום מזעזע, כמעט פיתרו אותה מעבודה סרטים של החיים, ופתאום היא קולטת את הילדה שלה מתגלגלת מצחוק. ברגע הכל נעלם, כל העצבים שלו, הכל נעלם. בזכות שהילדה נקרא מצחוק, כי ראתה אותך עולה על האוטובוס, כי פספסת את הקודם. זה דברים שאנחנו לא רואים. כי אנחנו מתוסכלים, אנחנו רואים את המציאות, אנחנו רואים לו, פספסנו אוטובוס, זה דבר רע. לא, לפספס אוטובוס לא חייב להיות דבר רע. לקבל תאונה ולצאת ממנה בחיים, אולי זה יכול להיות גרוע יותר. תבין, בסוף יש את המציאות ויש את הפרשנות שאנחנו נותנים לה. ולכן גם בכל דבר, אתה אומר, לא בטוח שהדבר הזה הוא כזה רע, אלא אם אני רואה אותו כדבר רע. והנה, כמו שאמרתי לך, מישהו נפצע, אבל אחרי זה הוא יכול לעשות כל כך הרבה טוב בעולם, שהוא אפילו לא מבין איזה כוח מטורף יש לו, בגלל ובזכות הדבר הזה. אתה מבין? כאילו בסוף הכל זה פרשנות שלנו. ואם בן אדם יהיה מאושר או לא, זה תלוי בו. ואתה אומר, זה אחריות. אבל אתה יודע, כל כך הרבה אנרגיה, אנחנו משקיעים על כל כך הרבה דברים שלא יכולים להשתנות בעולם, להיות מתוסכלים על המדינה. ועל כל כך הרבה דברים שאתה אומר, אתה משקיעים אנרגיה על משהו שהוא לא ישתנה. קחו את כל האנרגיה למה שכן בידיים שלנו.
שזה הפרשנות?
שזה איזה אנשים אנחנו נהיה בעולם. שזה איך נסתכל על החיים שלנו. אתה קם הרי בבוקר לאותה מציאות, כל יום. אתה יכול לקלל את המשפחה ואת ההורים אולי ואת הילדים ולהתעצבן על הכל. כשאתה קם ואומר, רגע, יש כנראה רע בעולם, והוא כנראה תמיד יהיה שם, בוא נביא אנחנו טוב לעולם. בוא נביא אנחנו אור. ואז אתה קם בבוקר, תראו לו בת שלך, אני כועס עלייך בטירוף, אבל אני אוהב אותך, כי אתה בת שלי. אחרי אז אתה הולך לבוס מהעבודה, וואי, שתדע, הפרויקט הזה שעשית, היה מדהים לראות את זה. והדברים האלה, זה היכול שלך לשנות את העולם וליצור מציאות טובה יותר. אז אל תגיד שהכל רע בעולם, כי תביא אתה פשוט האור בעצמך. אומרת, במקום שאין אור, תהיה אור, תהיה אתה אור. אל תאשים את זה שחשור בחדר, תדליק את האור.
כן.
אתה מבין? זה כאילו המקום הזה כל כך התרגלנו לזרוק לזה. לא, שנייה, תסתכל על עצמך. מה אתה עושה כדי שבמדינה שלנו יהיה טוב יותר? אל תאשים את כולם, פשוט תעשה.
ולא באמת צריך לאבד דברים בשביל להתחיל להביא אור, לא?
לא, ממש לא. הרי גם בו, בינינו, כאילו אני אומרת, החיים שלי מאוד מאוד טרגיים, אבל כל אחד מתמודד עם קשיים בחיים שלו.
כן.
וכל אחד דרך מה שהוא עבר, הוא עושה דברים גדולים. אגב, סתם, שלווה. שלווה, מטורף, יש להם מרכז מטורף בירושלים, לצרכים מיוחדים, הם עושים מרכז חקר מטורף. הכל התחיל, כי לבן שלהם עשו חיסון לא נכון, טעות, בגיל 9 חודשים, והוא לא ראה ולא שמע. והם פשוט אמרו, אנחנו חייבים למצוא פתרון לילד שלנו. והיום יש מרכז מטורף שעזר לי, נראה לי, יותר מאלפים, עשרות אלפים, אולי מיליונים אפילו, לא יודעת, של אנשים. זאת אומרת, הנה, תראה, מתוך כאב של בן אדם, חיסון אחד לא נכון, תראה מה קרה בעולם, כמה טוב נהיה. אני אחרי שאבא שלי נרצח, הקמתי ארגון שנקרא אור מיכאל. היום יש בארץ ב-25 בתי חולים, 8 שנים, אלפי מתנדבים, שהגענו ליותר מ3 מיליון מאושפזים, שאנחנו שימחנו אותם. מתנדבים של אור מיכאל, שהלכו עם גיטרה, כלי נגינה. זאת אומרת, הנה, מתוך רגע אחד שלי, של שברון לב שאבא שלי הלך, ואני רוצה להמשיך את האור שלו, והיום 25 בתי חולים, עם אור של מתנדבים. בסוף, מתוך השברים האלה, מתוך הכאבים הכי גדולים, נוצרים הדברים הכי גדולים. ואתה יודע, בסוף זה קשה, כי למה אני צריכה לאבד את אבא שלי כדי שיהיה טוב בעולם? אבל זה הוא מנהל את העולם, זה כבר לא שאלות שאנחנו מקבלים עליהן תשובות. ואנחנו עושים את ההשתדלות שלנו.
שם גם בעצם, שם נראה לי גם, הרובד העמוק של האמונה, נראה לי שהוא חייב להיווצר בכאלה מקומות.
נכון.
כאילו קשה להגיע אליו, הרובד העמוק של האמונה, נראה לי שהוא נוצר רק כשאנחנו נופלים לתוך הסדקים האלה של המציאות.
כי אתה
צריך להחז
במשהו, בדיוק.
אתה חייב את זה. נכון. כאילו. אז זה או זה או לקפוץ מגשר. אז כאילו, אז אם אתה פה, ואתה לא קופץ מגשר, אז כל מה שנותר לך זה בעצם למצוא משהו לשען עליו.
בדיוק.
מנה, אז שם, כאילו, נראה לי, כאילו, הרובד הכי עמוק של האמונה, שזה השיחה עם אלוהים בעצם.
נכון.
של איוב.
נכון. נכון? בסוף, כן. ובא לי לכן, כאילו, תמיד אומרת לאנשים, אני כזה מנסה לאפס אותם לפני שיקרה, כדי שלא תצטרכו, שיכאב לכם כל כך, כדי שתצטרכו למצוא את אלוהים.
או גם להביא אמירה לאנשים שכן קורה להם משהו עכשיו, וכי יש הרבה כאלה,
כן,
יש הרבה כאלה, שכזה, תנסו כזה להסתכל, כאילו, מה האמירה בעצם?
האמירה היא תבינו שיש פה מישהו שמנהל את העולם, כדי שיהיה לכם טוב. כאילו, בסוף אלוהים רוצה שיהיה לנו טוב. אנחנו לא מבינים את הדרך, בשום צורה. אבל יש משהו להגיד, אני לא מבין מה אתה עושה, אבל אני סומך עליך. אני יודע שאתה מה שאתה עושה זה בשבילי. ואז כשיש לך מישהו כזה לסמוך עליו, אתה חושב שאתה קם בבוקר בידיעה, שהוא עושה הכל בשבילי. תקשיב, את בעלי, אני הכרתי בשבעה של אבא שלי. הכל קרה מדויק, ואתה אומר, אין, יש יותר מזה, כאילו יש יותר השגחה ואלוהים מזה. כאילו בסוף אני רואה את זה בדברים הקטנים. מישהי חוצה את הכביש, ובדיוק זה, ואז פתאום היא מחייכת אליה, ואני רואה רחוב שלם מחייך, כי מישהי חצתה את הכביש, חייכתי אליה, היא חייכה הלאה, ואתה אומר, ככה העולם הזה עובד.
זה היה שווה את כל הפודקאסט, אני חושב.
כן, אתה עוד בשוק הזה.
כן.
כן, זה מטורף. ומתי הברית של הבן שלי הייתה? הוא נולד ב-5 בלילה, 6 בבוקר. כאילו, היה כאילו הזה. 6 שאחר כך הייתה הברית, באזכרה של אבא שלי.
וואלה.
כאילו, מעלייה לקבר של אבא שלי, לברית של הבן שלי הבכור. זה דברים שבסוף אתה אומר, וזה לא תוכנן ולא זה, ובסוף אתה אומר, יש מישהו שמנהל את העולם, הוא באמת רוצה שיהיה לנו כאן טוב, ולא תמיד נבין, אבל זה פשוט גם לסמוך עליו. וגם לבחור לראות את זה, כאילו, כמו שדיברנו מקודם.
את חושבת שהאמירה שלך היא בעצם יותר עבור, כי שוב, זה נשמע מאוד שאת שומרת על הקונצנזוס הזה, וגם בכל דבר.
מה?
את חושבת שהאמירה שלך היא יותר לאנשים כאילו שעברו את הפטישים, או לאנשים הרגילים?
לא דווקא.
כאילו, למי האמירה שלך יותר
מתחילת? אני באמת חושבת שכולם עוברים, באמת. תקשיב, אני כאילו, אין דבר כזה מישהו בעולם שלא עובר. באמת אני אומרת. כאילו, גם אנשים שנראה שהכל מושלם אצלם, פתאום מישהו שהיה נראה לי כזה, בלאדם שהכל מושלם אצלם, אומר לי, כן, הבת שלי עם הפרעות נפשיות, וכזה כן. מורכב ברמות. כן. אתה לא רואה, אבל כולם עוברים. לכן זה באמת גם רלוונטי בעיניי לכולם. אתה מבין, לכל בן אדם שחי בעולם. אתה יודע שכל מה שאתה עובר בחיים, זה באמת כדי שתגיע למקום הכי מדויק שלך, וגם איך החיים שלך יראו, זה תלוי בך. לא תלוי באף אחד אחר. אל תאשים את העולם, תסתכל איך אני מביא את האור שלי לעולם, ואיך אני חי בטוב. אתה יודע, בסוף זה, אגב, זה הכי אגואיסטי בעולם. בא לי לחיות בטוב. כאילו, בא לי להיות מאושרת. בא לכם להיות בטוב, בא לכולנו. נכון?
נראה לי.
כן.
כן.
אוהב את החיים האלה.
כן. לשמוע את זה ממך, זה...
יש
מצב ש... כן, נראה לי, יש מצאת... מצאת השליחות, לשמוע את המשפט הזה ממך, יש מצב שזה השליחות שלך. להגיד את המשפט הזה, כאילו. לעבור את כל מה שעברת בשביל להגיד את המשפט הזה. זה השליחות.
אולי זה חלק מזה ממש. כן, ולעולם לא נדע, אבל אנחנו משתדלים. כאילו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו בעולם, בו אנחנו מדברים עכשיו, אין לנו מושג לאן זה יגיע, למי זה יגיע, מי ישמע את זה, מה זה. אתה עושה את ההשתדלות שלך, מה שהיה לה, זה כבר לא שלנו.
זה הגיע אליי, לי זה מספיק. באמת.
איזה כיף.
כאילו, בסוף, לי זה מספיק.
איזה כיף.
כן.
אז הנה, אתה רואה, לא יודע מה הוא עושה.
תודה.
רגע, תודה.
טוב, וואו. מה עוד? מה את אומרת? איך את רוצה לסכם?
בוא נחשוב. בוא נעשה עם קרן אור שבורה, שזה הספר. כי אתה יודע מה השם של הספר שלי? השם שלו זה קרן אור שבורה. בעצם חודש לפני המלחמה, זאת אומרת של חנן בן דוד שלי ובדי האחי, רשומים בספר כאנשים חיים, שזה כאילו מטורף. ולפני שהספר יצא, עוד חשבו לקרוא לו סיפור איוב, לא ידעו כמה הוא יחריף. ואז אמרו לי, כאילו, מה את מבאסת? למה קרן אור שבורה? כאילו, הפוך, את אופטימיות, את זה, כאילו, למה שבורה? מה את מבאסת? אז אמרתי, מה זה קרן אור שבורה? כל בן אדם הוא קרן אור בעולם. אומרים, אתה מביא את האור שלך, אתה קרן אור. וכולנו שבורים לפעמים. אז מה קורה אבל כשקרן אור נשברת? נוצרת קשת של צבעים. נוצרים אורות נוספים שהם לא היו קודם. אז אני רוצה להאמין שמתוך השבר, מתוך הכאב, כן, יבוא איזה אור חדש שיבוא ויעיר. אז ככה באמת קרן אור שבורה עם המון המון תקווה, שכאילו מתוך השברים שאנחנו עוברים בחיים, כן, נוצרים דברים חדשים, נוצרים אהבות חדשות, כמו שבעלי הגיע אחרי השבעה, קוראים דברים טובים. ועדיין, זה לא סותר את זה שהיה שבר, זה לא סותר את הכאב שלו. אבל זה רק מראה שתמיד יש אור לבוא אליו, ותמיד הגיע עוד אור ועוד אור.
אמן.
וכן, שיהיה לנו מלא, הלוואי שיהיה, אנחנו פשוט נעיר בלי השבר, אבל כשקרן אור נשברת, יש יותר אור ויותר עוצמה. אז שנצליח מתוך השברים לקום ולהעיר את העולם ואת החושך.
יאללה, מאבק גדולה.
במדינה יפה שלנו.
תודה רבה על זה.
תודה רבה לך. תודה רבה לך על כל האור שאתה מביא לעולם. באהבה, באהבה. טוב שאתה עושה.
באהבה.
יהיה חשוב. טה-טה-טה.
יאללה.
אלוף, תותח.
את.
שתה מאוד.